דף אחד זה הטקסט שאותו אנחנו נלמד. שתי הדפים אחרים זה סיכום, סיפורי הבהרה ותרגילים. למי שמעוניין לתרגל את התובנות, יש גם דף, יש גם תרשים זרימה של הרעיוני. הדף הזה עם החיצים זה בעצם תרשים הזרימה הרעיוני של הפסקה. טוב. אז בואו נראה, למעשה הפרק הזה הוא פרק משלים למה שלמדנו בשבוע שעבר על תת ההכרה. לצורך העניין, תזכורת קצרה, תת ההכרה זה אותו מקום, אותו אוצר, אותו מקום נסתר פנימי ועמוק עמוק עמוק מאוד, שלמעשה חוצה את כל גבולות ההכרה שלנו, ההכרה השכלית, הרגשית, זה נקרא הכרה, כל מה שאנחנו מכירים באמצעות חמשת החושים, כל מה שבא לידיעתנו, להרגשתנו, חולה, או לעינינו, לטעמנו, לשמיעתנו, זה נקרא עולם ההכרה. יש עולם תת-הכרתי, כן? זו תהום עמוקה מאוד 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 מאוד, ושם מתקבצים רשמים. תת-הכרה הוא מכיל רשמים שבעצם התקלפו כבר, מההופעה החיצונית שלהם. אם אני בתור ילד קיבלתי סתירה ממישהו, האירוע הוא הסתירה. אבל בתוך האירוע הזה של הסתירה, יש כל מיני רשמים והשפעות שהן חודרות לתת ההכרה. תת ההכרה היא קולטת את האירוע במובנו היותר עמוק. זאת אומרת, מה שנרשם בתת ההכרה זה איזושהי תובנה כתוצאה מהאירוע. חטפתי סתירה ועוד פעם סתירה, בתת ההכרה יושב רגש מאוד עמוק של אני דחוי, אני מאוים, אני לא ראוי. זה בתת ההכרה. כן? יש דברים שייכים למישורים יותר חיצוניים, רשמים שנעשו על מקומות יותר חיצוניים. אבל תת ההכרה הוא מכיל, הייתי אומר, את האנרגיות העדינות ביותר של האירוע, זה חודר פנימה, ושם זה יושב. אז תת הכרה זה מקום שאם היה לנו עין לבחון אותה, היינו רואים את זה כמו איזשהו, אני יודע, משהו ש... איזה סק שמלא מלא, כן? משקעים, כל מיני דקויות של ציורי חוויות, כן? מאוד מאוד עמוק. זה תת הכרה. מה שמאפיין את תת הכרה שאנחנו בעצם לא מכירים אותו. אנחנו לא מכירים אותו כפי שהוא מופיע בתת ההכרה. אין לנו את הכלים בעצם להתבונן בתת ההכרה. למשל, מחשבות יש לנו כן. אני יכול להרגיש את המחשבה בראש. עוד לפני שהמילים נאמרות, אני יכול להרגיש את המחשבה בראש. אני מודע למחשבה. אני יכול גם להסיט אותה לכיוון הרצוי לי. אני יכול ברגע זה לעצור את מה שאני אומר לכם, לדבר איתכם על מכבי או על הפועל, על איזו התנהגות של חיה כזו או אחרת. בסרגנטי באפריקה, אני יכול להטות את המחשבה, כן? כי זה בשליטתי. תת ההכרה זה עולם, אני אומר ואסתייג מיד, תת ההכרה זה עולם שהוא פחות בשליטה. כי הוא לא מוכר לנו, לכן הוא גם קרוי תת ההכרה. כן? הוא פועל מתחת לרדאר שלנו בדרך כלל, כן? הוא פועל מתחת להבנות וההכרות שלנו, כן? אבל אמרנו פעם שעברה, שעם כל זאת, אנחנו לא נוכל לקבל בשום פנים ואופן, לא נוכל לקבל את העובדה שתת ההכרה גוזר עלינו כל מיני התנהגויות שהן הפוכות לתורה. כלומר, צריכים להבחין מהי ההתנהגות שלנו ביום-יום, במיוחד התנהגויות שחוזרות על עצמם, או כל מיני התניות, שאנחנו רואים מישהו בעל פרצוף כזה וכזה, אנחנו נרתעים. שאנחנו פוגשים, אנחנו אנשים רוחניים, פוגשים אדם מעשי, אנחנו נרתעים מפניו. חוזר על עצמה פעולה עוד פעם, ועוד פעם, בצורה דרמטית, עקבית, כן? בלי סיבה מובנת, בדרך כלל זה תוצרים של תת ההכרה. עכשיו, אם התוצרים האלה עומדים בניגוד לדעת תורה, חובתנו זה להשתלט על התוצרים האלו, כן? לא בטוח שנצליח להשבית או לבטל את הרושם שקיים בתת ההכרה, אבל את התוצרים שלו, שמתבטאים בעולם המעשה שלו, שלנו, כל עוד התוצרים האלה עומדים בסתירה לדעת תורה, עומדים בסתירה לדרך ארץ, עומדים בסתירה למה שמתאים לנו בחיינו, תת ההכרה גוזר עלינו צורת התעניינות או איזה מידה שלא מתאימה לנו. אני בטבעי מוחצן, אבל תת ההכרה גורמת לי להיות מופנם. למה אני מופנם בתת הכרה? כי בתת הכרה יש רושם שפגעו בי. מכיוון שאני פגוע, יש לי נטייה להיכנס פנימה. אני מפחד להראות את עצמי. אני נסתר. אבל בטבעי אני דווקא מוחצן. זה תכונת האופי שלי שקיבלתי מאלוקים. אבל המוחצנות לא באה לידי ביטוי, כי מי שרומס אותה זה בעצם המופנמות או התנהגות מופנמת שנגזרה עליי בגלל תת ההכרה, משקעי יסוד שנוצרו בגילאים מוקדמים של החיים. טוב, כל זה דיברנו פעם שעברה ויותר מזה. אבל למה אני נותן את ההקדמה הזו וחוזר טיפ טיפה לתת ההכרה? כי אחרת יהיה לנו קשה להבין את הנושא שמדובר עליו היום. הנושא שמדובר עליו היום הוא ממש קרוב לסוגיה של תת ההכרה, רק נוסף בו חידוש משמעותי. והוא, בואו נקרא את זה בפנים, נתחיל לקרוא את סיכום פרק י' ד', פרק י' נקרא תדמית אישית. תדמית אישית. תדמית אישית זה באמת מושג. זו מציאות מיוחדת במינה, שיש לה השפעה בלתי רגילה לאדם. או במילים אחרות, הסיפור שהאדם מספר לעצמו על עצמו. התדמית האישית. בעצם, איך אני משתקף במראה בעיני עצמי? כל אחד יש לו סיפור. כן? כל אחד מאיתנו מספר לעצמו סיפור. אגב, יכול להיות שסיפור שאתה מספר לעצמך הוא אמיתי. הוא יונק ממקורות אמת. הוא יונק מצלם אלוקים שבך. הוא יונק מהתבנית האישיותית המקורית שלך. זה לא גמור, אני לא נגד. אבל הדימוי האישי זה בעצם קוד ההפעלה, או הסיפור שבאמצעותו אני מתאר את עצמי, וכך אני פועל. יש אדם שבדימוי העצמי שלו יש את המרכיב של אני עצלן. יש אדם שבא דימוי עצמי שלו, יש את המרכיב של אני זריז. טוב מאוד. זאת אומרת, הדימוי העצמי הוא משדר לנו שדרים שמתיימרים בעצם לסכם את מי אני בעיני עצמי. דבר מעניין. דימוי עצמי. בואו נראה זאת. למה הזכרתי את תת ההכרה? כי בעצם הדימוי העצמי הוא נבנה מחלקי הפאזל של תת ההכרה. זאת אומרת, גם הדימוי העצמי שלנו זה לא דבר שאנחנו בונים אותו מתוך הכרה דווקא. לפעמים כן, אנחנו מצרפים לדימוי העצמי, אנחנו מצרפים חלקים מודעים. אני רוצה לצרף לדימוי העצמי שלי היום מרכיב שנקרא גבורה. זה בסדר גמור. אבל הרבה חלקים של הדימוי העצמי הם למעשה תצרף או פאזל של המשקעים שיש בתת ההכרה. אי שם, בילדות, בתקופות הראשונות של החיים, שהמאורעות שספגנו, החדירו אל תוכנו כל מיני תובנות תת-הכרתיות, כמו שאמרתי מקודם, הילד שקיבל סתירה, הילד שהוריו אמרו לו שהוא עצלן. אמרו לו שהוא עצלן. כן? וחזרו על זה שוב ושוב. בתת ההכרה יש מרכיב של עצלן. באופן לא מודע. האדם בונה את הסיפור האישי שלו, את קלסטר הפנים שלו, את הדיוקן שלו, הוא בונה גם המרכיב הזה, אני עצלן. זה בדימוי העצמי שלו. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו למעשה מתהלך עם דימוי עצמי, שיש בו הרבה מרכיבים. אנחנו נדון על המרכיבים, אנחנו נראה איך לטפל בדימוי עצמי, כדי שלא יגרום לנו צרות, וירחיק אותנו מהשם יתברך ומעצמנו. אבל אנחנו עוד לא שם, כך אנחנו מדברים כרגע על חוקי ההיווצרות של הדימוי העצמי. אז בואו נראה מה שכתוב כאן. זה נושא מאוד מאוד חשוב. כל אחד מאיתנו, לדעתי, לא רק זכאי, אלא אפילו מחויב, להסתכל על עצמו במראה ולשאול את עצמו, מי אני חושב שאני? יכול להיות שעל פי התכתיבים האלה, אתה חי עשרות שנים. כן? לפי מה שאתה חושב שאתה. אבל אתה בכלל לא זה. זה שייך לאיזו השפעה קדומה בזמן, שהייתה נכונה לזמנה. מה בינך לבין הילד שקיבל סתירה? אתה כבר מזמן היית במגלן. אתה כבר מזמן, אני יודע, איזה חבר, עובד באיזה חברת הייטק נהדרת, כבר ימצא איזו המצאה נהדרת. ואתה עדיין עם הסתירה לפרצוף. זה מעניין. זאת אומרת, למרות שאתה מצליח מאוד, וגם המנהל עבודה שלך אומר, שאתה מצליח, הוא אומר שאתה מצליח, אז אתה אומר בינך, אני אומר לך, מצליח, אני הילד שקיבל סירה, אני הילד שילד הקפות, דבר מדהים. זאת אומרת, חשוב מאוד שמדי פעם אנחנו נדע להעלות, כן, את הפרצוף, את הדימוי העצמי שלנו בעיני עצמנו, ולבדוק מה עוד רלוונטי שם. מה נחוץ לנו מכל הפאזל הזה, ומה הגיע הזמן לזרוק לפח. שוב, זה לא שייך אלינו. שייך לשלב יותר מאוחר של השיעור. תכף אנחנו ניכנס לזה. אז בואו נראה. לכל אדם יש תפיסה עצמית. תדמית אישית דרכה הוא רואה את עצמו. זה הסיפור שלי. This is my story. כן, האדם שאתם רואים פה, הכעסן, הגאוותן, העצוב, הקנאי, כן, העצלן, זה. לא רק זה. האדם מספר לעצמו גם סיפורים מאוד מאוד חיוביים על עצמו, וזה נפלא. כן? אני הגיבור, אני הסבלני, אני המכיל, אני המקשיב, אני נוח, אני בעל עין הטובה. טוב מאוד. העיקר שתהיה לזה אחיזה בדימוי עצמי, באופן אמיתי. לא עכשיו לדמיין דמיונות. אבל בהחלט הדימוי עצמי יכול לכלול גם נקודות חוזקה, חשובות מאוד. אז יש חשיבות, כן, להעביר תחת איזשהו MRI, כן, את הדימוי עצמי שלנו, ולראות איזה חלקים בתוכו מקדמים אותנו, ואיזה חלקים בתוכו מדרדרים אותנו. חשוב. בואו נלך לפי הסדר. לכל אדם ישנה תפיסה עצמית, תדמית אישית דרכה הוא רואה את עצמו. תפיסת האדם את עצמו, לעתים קרובות, אינה ברורה ומוגדרת. אבל זה לא משנה את העובדה שהיא משפיעה על כל מהלך חייו של האדם. התדמית שלנו על עצמנו משפיעה על הבחירות שלנו בחיים, על המחשבות שלנו, על ההתנהגויות שלנו, על ההחלטות שלנו, על כל תחומי חיינו. זה פשוט לא יאומן. איזה כוח אדיר ניתן פה לדימוי עצמי, אחרי שראינו ממה הוא בנוי. מה הם חלקי הפאזל, שבעצם זה המשקעים שבתת ההכרה, אחרי שמבינים איזה חומרים הוא לקוח, מאיזה גחלים לוהטות, הוא בעצם נוצר, אנחנו מבינים את כוח ההשפעה שלו. וצריך לדעת את הנקודה הזו. ההשפעות שאנחנו ספגנו בגילאים הצעירים של החיים, ההשפעות והמשקעים שזה יצר, יש לזה כוח עצום של שליטה על הרגשות שלנו, על הרצונות שלנו, על המחשבות שלנו בבגרות, על המעשים שלנו. איזה כוח עצום יש לתדמית עצמית? תדמית עצמית זה לא משהו שאדם ככה בחיצוניות מדביק על עצמו. זה דבר שהוא גדל עם האדם מבפנים. זה גדל האדם מבפנים. כן? שאמרנו שאחד מהמקורות של בניין הדימוי עצמי הוא בהחלט לקוח ממשקעי העבר. אגב, גם החיוביים וגם השלילים. גם החיוביים גם השלילים. שכאשר יש המון המון שכבות על הדימוי עצמי, אנחנו דיברנו על השכבה הקדומה, אבל הדימוי עצמי יש לו גם שכבות מאוחרות יותר, שהם החלקים שאני מצרף אל הדימוי עצמי, מתוך שיקול דעת, מתוך בגרות, מתוך רצון של קרבת אלוקים. הדימוי עצמי זה דבר שמתפתח תמיד. הוא בעצם נתון, כן, אני יכול להגיד את זה בלב שלם, לשליטתנו. הוא נטוי לשליטתנו בחלקיו הגדולים, ואנחנו יכולים ליצור לעצמנו דימוי עצמי שהוא מלא, הייתי אומר, מלא עוצמה, מלא תקווה, מלא קדמה וצמיחה. אנחנו יכולים. אבל אם נפקיר את הדימוי עצמי שלנו, ואם ניתן לסיפור חיינו להתגלגל לפי סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו מהילדות, אל תתפלא שאתה תקוע, אל תתפלא שאתה ממצא 0.5% מהיכולות שלך. כי אתה כל כך רחוק מהדימוי העצמי שלך. כי כפית על הדימוי העצמי האמתי שלך, שזה התכונות שלך, הצלם אלוקים שלך, כפית עליו את הדימוי העצמי המוקדם. אז הדימוי העצמי המוקדם רובץ עליך, הוא מושך בחוטים, בגללו אתה מדבר כפי שאתה מדבר, בגללו אתה מתנהג כפי שאתה מתנהג, ואתה לא מאפשר לך לשדרג לעצמך, לשדרג את הדימוי העצמי, שאמור להתפתח. אמור להתפתח. על פי מה? על פי הגילויים החדשים שיש לך על עצמך. חזרת בתשובה, כן? אתה עובד על המידות, כן? ברוך השם, לומד תורה, זה דברים חשובים מאוד, אתה לא יכול להתעלם מהחלקים האלו. זה חייבים להיות חלקים של הסיפור שלך. אבל לפעמים זה מאוד מעניין שהחלקים המאוחרים של הדימוי עצמי, הם לא מצליחים להתאחד עם החלקים המוקדמים, כי יש ביניהם סתירה. כי הילד מספר שאני ילד כפות, והבעל תשובה הוא מספר שאני לומד תורה. אז זה אמור לגבור, אני לומד תורה. אני לא יכול ללמוד תורה ולהיות מחובר לרצון השם ולהרגיש שילד כפות, זה עומד בסתירה. אבל ילד הכפות הוא גובר. כי מבחינה אנרגטית זה גחלים שלוחשות חזק מאוד. כן? העבר, העבר. ואנחנו צריכים למצוא דרך איך ליצור דיאלוג ודו שיח פורה בין החלקים המוקדמים של הדימוי עצמי, הלא כל כך מוצלחים בחלקם, לבין החלקים המאוחרים שמהווים בעצם את הגילויים החדשים שלנו בחיים לגבי עצמנו. כן? צריך להימצא דרך להידברות הזו בין החלקים האלו. כן. אם כן, מה נאמר פה? מה התובנה המרכזית פסקה הזו? תפיסת האדם את עצמו לעתים קרובות אינה ברורה מוגדרת. זאת אומרת, אם אני אגיד לך לצייר את התדמית העצמית שלך עד היום, אתה לא תדע לצייר לי כל כך. לא תדע. כי הרבה מהחלקים של הדימוי עצמי הם מחוץ לשליטת העין שלך, והם מופיעים רק בתור אנרגיות שזורמות החוצה. קשה לנו לזהות אותם. התת ההכרה, כמו שאמרנו, זה עולם עלום. זה עולם נסתר מאוד. אנחנו לא יודעים בדיוק מה מורכב אני העצמי שלנו. לא תמיד זה ברור. אבל זה לא משנה את העובדה. וזה חשוב לדעת. זה שאני לא יודע להגדיר את האני שלי, את הדימוי העצמי שלי, זה לא אומר שהדימוי העצמי לא פועל. הוא פועל גם שאני לא יודע להגדיר אותו. גם שאני לא מזהה בקרבי את ילד הכפות, אבל הרושם שנעשה אז בגיל 3 או בגיל 4, הוא פועל עליי עכשיו. למרות שאני לא מזהה את ילד הכפות. הוא נמצא שם עמוק, עמוק בתת המודע. מה לי ולזה? אבל הוא פועל. לכן אנחנו לא יכולים להפקיר ולהתעלם מהדימוי העצמי שלנו. חייבים ללמוד דרכים לזהות אותו, כדי שנוכל לקחת חלק משמעותי בהנהגה העצמית שלנו, ולא נהיה איזה בובה על חוטים. בובה על חוטים. נער הייתי וגם זקנתי. אני אומר, יש אנשים שמגיל 3 עד גיל 80 הם אותו הדבר. זה אותם הצרות של הילד, זה אותם הבעיות של הבן אדם, בן 80, אותו דבר. זה הכל, זה דימוי עצמי, זה סיפור שהוא מספר לעצמו. הוא מספר לעצמו שהוא עצבני, הוא מספר לעצמו שאני יודע מה, שהוא יכול לגנוב בלי שאף אחד רואה. כל מיני, הוא מספר, הוא כבר בן 80. ועדיין פועלים עליו חלקי הדימוי העצמי מהילדות המוקדמת, מהנערות המוקדמת, מהבחרות. כל מיני אירועים שקרו בתקופות המאוחרות של החיים, כמו שאמרנו שבוע שעבר, כן, במיוחד במלחמת חרבות ברזל, כן, כל מיני דברים שהוא ראה, כן, אז הוא מתקרב לאזור הדרום בנסיעה אזרחית, הוא נכנס לחרדה, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אם האדם לא נזקק לסוגיה של הדימוי עצמי, הוא יכול להיות מנוהל כל חייו. כל חייו הוא יכול להיות מנוהל על ידי אותו פרצוף פנימי. דימוי עצמי. הסיפור שהוא מספר לעצמו על עצמו. כן, אז כדאי לשים לב לנקודה הזו. למרות שהדברים, כן, לעתים קרובות, אנחנו לא ברור לנו בדיוק תפיסת האדם את עצמו, אבל זה משפיע בכל מקרה. זה עובד. זה דופק כל רגע. גם שאתה לא מכיר ולא יודע מי משה בחוטים. זה עובד. כן? נוסף על כך. פעמים רבות, אנו נותנים פרשנות למעשינו השונים, על פי אותה מחשבות שיש לנו על עצמנו. אז אני בא ואני אומר לך, תקשיב, אתה כעסן. מה תגיד לי? אם אתה נשלט על ידי הדימוי עצמי של הכעסן, מאיפה קיבלת את הכעס הזה? מאיפה הופיע הכעס הזה? מתי? באיזה תקופת חיים הוא הופיע? מתי הופיע? זה הופיע בגיל צעיר שאתה היית הגאוותן של הכיתה, ואתה דרשת מאנשים, מילדים בכיתה שלך, וכיתה לא משנה, יכול להיות בגן, אפשר להסתכל בגן, לראות ילדים שחקים ברגז החול. ילד אחד לוקח לשני את הסנדוויץ'. ילד כזה, החוויות האלו של הגאווה, הן מצטברות בפנים, והן חלק בלתי נפרד מהדימוי עצמי שלו. עכשיו, שהוא מתבגר, הגאווה הזו ממשיכה להסיט אותו, לצפות מאנשים דברים, שמישהו לא נותן לו, מה הוא עושה? הוא כועס. זאת אומרת, הגאווה והכעס הולכים ביחד. יש איזה לינק, יש איזה הזקקות, יש איזה מין זיווג פנימי כזה, בין הגאווה והכעס. אבל למה זה בא אצלו? זה בא אצלו מן העבר. עכשיו אתה בא אליו, עכשיו הוא בן 25. אתה אומר, שמה, אתה גאוותן וכעסן, אתה רוצה לשנות? אני לא מבין על מה אתה מדבר בכלל. מה זה גאוותן וכעסן? זה אני! לא, לא, קוראים לדבר הזה גאווה. מי קורא לזה גאווה? מה זה גאווה? איזה שם אתה נותן לזה בכלל? למה שאתה קורא גאוותן, אני קורא כוח חיים. הוא בכלל לא מבחין שזה גאווה. הוא לא יכול. אגב, לצורך העניין, תכף דוגמה יפה. אם אתה ברגע כתוב שלא מוכרחים אדם בשעת כעסו, למה לא מוכרחים אדם בשעת כעסו? זה מה שרוצה לשמוע. כלומר, אדם בשעת כעסו, הוא לא יכול להגדיר את עצמו כועס. הוא לא יכול. הוא לא יכול לקרוא לעצמו כועס. למה? הוא לא מסוגל לתת להתנהגות שלו ערך או מושג מוסרי. הוא לא יכול. באותה מידה שתנין, כאשר הוא טורף, כן? אני יודע מה, איזה תינוק שיושב על שפת הנהר, והתנין טורף. התנין יכול לבוא ולהגיד, רגע, מה עשיתי בעצם? ישב פה איזה ילד קטן, ההורים שלו בקרבת מקום. אני אכלתי אותו עכשיו, עוד מעט יבוא ההורים, איזה צער יהיה להם, איזה רשע אני. אני צריך ממש להיזהר, מה אני טורף ילד קטן? אני צריך לחפש, אני יודע, נבלות, יודע, או כל מיני פריטים חולים באיזה עדר גנו. מה אני טורף עכשיו את הגנו המסכן הזה? יש לו בבלד, יש לו משפר, מה אני עושה לו? הוא לא יכול להתבונן לדברים שלו בחוץ. הדימוי העצמי הרבה פעמים מפריע לנו להסתכל על ההתנהגות שלנו בחוץ. וכאשר אנחנו באים ואומרים, או שאנחנו אומרים לעצמנו, שמישהו אומר לנו, אתה כעסן, אנחנו לא מבינים אותו בכלל. מבחינת הכעסן, שלא מודע לכעסו, מהו? מהו? שהוא כועס על פלוני אלמוני? הוא חי, הוא שורד, הוא אנרגטי, הוא חיוני. הוא אפילו מחמיא לעצמו על הכעס. כשאתה בא ואומר לאדם שאומר לשון הרע, תדע לך, אתה מדבר לשון הרע. אני מדבר לשון הרע? אני עושה כמו כולם. אתה יודע איך הוא דיבר עליי? הוא מצדיק את עצמו. זה פעולה קיומית. זה ממש, הדימוי העצמי הזה, שהוא לא זוכה לפיקוח ולמודעות, הוא פשוט נהפך לסדרת פקודות קיומיות שלא שייך להגדיר אותם הגדרה ערכית בכלל. לא שייך להגדיר אותם בהגדרה ערכית. זה מה שנאמר פה בפסקה השלישית, שימו לב, השפעתה הרחבה של התדמית האישית, סליחה, נוסף על כך פעמים רבות, הנותנים פרשנות למעשינו השונים, על פי אותה מחשבות שיש לנו על עצמנו. מה אתה רוצה ממני? ככה אני חי, זה אני עצלן, אני ככה מתנהג, מה שקוראים כעסן, אני ככה חי, מה שאתה קורא גאוותן, למה שאתה קורא גאווה, אני קורא חיים, אני קורא יוזמה, אני קורא שרידות, אני קורא התעלות, אני קורא ערך. מחשיבים אותי, כותבים עליי בעיתון, כך זה יכול להיות. יש פה חוסר מודעות נוראי. אז אפשר לראות אנשים בני 80 שעדיין הם אחוזים ברשת הגאווה, שתחילתה וראשיתה זה בגן המשחקים, זה בארגז החול בגיל שנה, שנתיים. אם כן, השפעתה הרחבה של התדמית האישית, פה זה קצת הרחבה של השורה הקודמת, נבין את זה היטב, השפעתה הרחבה של התדמית האישית יכולה להביא אותנו לידי כך שנוותר לעצמנו בתחומים מסוימים ולא נתמודד עמם מתוך התפיסה של כזה אני. כזה אני. יצא לכם שמישהו אמר לכם פעם איזה משהו ששייך לדפוס התנהגות קבוע וקדום שלכם, והרגשתם שעוד אדם שאמר לכם את זה, הוא לא מבין עניין. הוא סך הכל אמר משהו מאוד הגיוני. מאוד הגיוני וגם לטובתכם. אבל אתם לא מבינים על מה הוא מדבר. אתם לא מבינים על מה הוא מדבר. למה פסיכום? על מה מדבדגים? מה שאני... תבוא לערבי, תגיד, למה אתה גונב? מה, אתה מטומטם בעיניו? מה מסובב? אני גונב? אני מצוות האל, אני מקיים. זה מצוות האל. לגנוב מיהודים, לגנוב מפה, לגנוב משם. אני גונה, הוא לא יכול להבין את הדבר הזה בכלל. לא יכול. זה אני. עכשיו, כדאי לשים לב לדברים שאנחנו אומרים, זה אני. בפרט עם אותן דברים שאנחנו אומרים, זה אני, הן עומדות בניגוד גמור למצוות התורה. בין למצוות תעשה של התורה, בין למצוות לא תעשה. אגב, זה אחד מסימני הזיהוי שמדובר בחלקי דימוי עצמי שלילים שצריך לשנות אותם. כן? אמרנו, לעולם ההכרה אנחנו לא יכולים להיכנס, תת הכרה, לא יכולים להיכנס. אבל אנחנו יכולים לראות איך תת ההכרה הוא פועל ביומיום שלנו. אבל אם כאשר מבקשים שיתנדבו 5 תלמידים כרגע לסדר את החדר, ואתה מוצא את עצמך באופן עקבי, ולא פעם ראשונה, זה גם בצבא קורה, הרבה פעמים זה קרה לך, שכאשר ביקשו 5 חבר'ה לבוא ולעזור, אתה הסתתרת, אתה הורדת את הראש. וזה עקבי. זה בא משם. זה בא מהמקום שאומר, אני עצלן. זה לא שאתה יודע שאתה עצלן. זה דבר הישרדותי אצלך. זה הישרדותי. ואתה באופן טבעי מתחבא, אתה מבין? באופן טבעי משקר. זה קיומי. זה הישרדותי לשקר. זה הישרדותי לדבר אחד בפה ואחד בלב. זה הישרדותי להצניע את כוונות הלב שלך, כן? ולדבר דיבור לא כנה ולא הוגן. זה הישרדותי. כך למדת בילדותך, כך אבא לימד אותך. אבא היה שקרן גדול. אבא היה מדבר. דיבורים בפה כאילו זה, אבל מכה מתחת לחגורה. אתה ראית את זה. כך התחנכת. גם אמא שלך הייתה ככה. אתה גדל עם הדפוס הזה. עכשיו, אם אתה מזהה שהדימוי העצמי שלך הוא מתפרק אל תוך המציאות במעשים שמנוגדים, א', לשכל הישר, ב', דרך ארץ, ג', לציוויי התורה, ד', למערכות יחסים שבין אדם לחברו, כל הדברים האלו הם פסולים. זה לא חוקי. זה כמו משחק כדורגל שמישהו נוגע ביד. כרטיס צהוב, עוד פעם ביד. מה זה כרטיס אחרי? ירוק? או אדום כבר? אה? אדום כבר, וואו. כן, פעם ראשונה, צהוב. אבל עוד פעם היד. הוא מכה ביד סדרתי, אתם מבינים? זה סדרתי, הוא גנב כזה, הוא כזה מנסה לסבן. כרטיס אדום, צהוב משחק. זה לא חוקי, יש התנהגויות שהן לא חוקיות. והרבה מההתנהגויות הלא חוקיות, הן בעצם מהוות שכבות של הדימוי העצמי. שאנחנו בעצם לוקחים אותם איתנו מהילדות וחושבים שהשימוש הסיטונאי בהם הוא חלק מהצלחת החיים, חלק מהלהסתדר בחיים, להסתדר בחיים. זה אסור. לו חזרנו בתשובה רק בשביל לזהות את הפעולות הלא חוקיות האלו, אשרינו. אז אנחנו אומרים שוב, לצלול את תת ההכרה זה מסובך. אבל לפגוש את תת ההכרה בתוצרים שלו, זה דבר שהוא יכול להיות. נשים לב היטב על ההתנהגויות היומיומיות ונבחין בהם, כן? את התוכן שלהם. על פי זה נוכל לדעת, כן? מה צריך לשנות? בוא נראה זה עוד פעם. השפעת הרחבה של התדמית האישית יכולה להביא אותנו לידי כך, שנוותר לעצמנו בתחומים מסוימים, ולא נתמודד עמה מתוך תפיסה שכזה אני. כזה אני ביקש איוב לפתור את העולם מן הדין. ריבונו של עולם, ברת השור, פרסותיו, סדוקות, ברת הגמל, פרסותיו, קלוטות, ברת הרשעים, ברת הצדיקים. מי מעכב על ידך? זה כל היסוד של תפיסת הדימוי העצמי הכפייתי. אני כזה. מה אתה רוצה שיש לי? אני כבר, אתה יודע, כמה שנים אני כזה. מה לשנות? מה? אני לא יכול, אני כזה. זהו, זה החיים שלי. כן? זה כאילו אתה רוצה לפתור את עצמך מן הדין, כן? גם בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא לא יוותר להנחות היסוד שלך, הנחות היסוד השקריות, הקדוש ברוך הוא ישגיח עליך בדרכים משלו, כדי שתתפקח מהגאווה שלך, שתתפקח מהכעס, כל הפעולות הלא חוקיות האלו, אתה תמצא בסופו של דבר את ריבונו של עולם לשטן על דרכך. אתה לא תבין פתאום, לא תבין למה אנשים שונאים אותך, למה אנשים מתרחקים אותך, אתה לא תבין. אתה פועל החוקי. עד שיום אחד תתפקח. במקרה הטוב. רגע, למה הוא מתרחק מני? למה הוא מתרחק מני? למה מתרחק? רגע, אולי משהו באמת לא בסדר אצלי? אני באמת רואה שאני גאוותן סדרתי. אני רודף גאווה, אני מנסה לראות מה אומרים, מנסה לשחות מחמאות מאנשים. אנשים לא אוהבים את זה. אנשים גם מרגישים שהגאווה שלי היא כאילו, היא שוחחת עליהם, או מצלה עליהם. אני מנסה להבליט את עצמי על חשבונם של אחרים. אולי זה לא, אולי בגלל זה אנשים לא סובלים אותי, אולי בגלל זה הם סותמים את האף. יכול להיות, וואי, אני רוצה לשנות. הקדוש ברוך הוא יביא אותך למצבים כאלו, שתצטרך להתמודד עם התוצרים של הדימוי העצמי השלילי, עד שאולי יום מן הימים תצליח לקלף את השכבות הסוררות האלו, שמביא אותך לצורות התנהגויות לא חוקית, לא חוקיות. והקדוש ברוך הוא עושה איזה חבל הזמן, תסתכלו אנשים שחושבים להצליח עם כל השטויות שלהם. הקדוש ברוך הוא מפיל אותם על הברכיים, כישלון אחר כישלון, אכזבות, תמיד כמובן הם יודעים תמיד להשיב אחרים. זה לא אני, זה בגלל ההוא, כן? אבל ריבונו של עולם עובד שעות נוספות לקלף מעלינו את השכבות המזיקות של הדימוי עצמי, כדי לקרב אותנו לעצמנו, כדי שנתקרב לדימוי עצמי האמיתי שלנו, שלא תחמוד, שלא תנאף, שלא תגזול, של, כן? שלא תשנא את אחיך בלבבך, זה הדימוי העצמי שלנו, ציוויי התורה, דרך ארץ הקודמת לתורה, כן? או שכבות האופי המקורי שלנו, מה שנקרא, מי אנחנו במקור, כן? המבנה האישיותי שניתן לנו מריבונו של עולם, כזו שבו הוא מחכה שנבנה את הדימוי העצמי שלנו על יסודות יותר אמיתיים ולא שקריים. שלא נהיה, נחיה את חיינו, את החיים של מישהו אחר, כן? נחכה מישהו. ריבונו של עולם רוצה שאנחנו נהיה בנויים על יסוד האופי שלנו. וזה עיקר המשימה. כל אחד מאיתנו, אין מה לעשות, יש לו דימוי עצמי שיש לו. להתחיל לשפר את הדימוי עצמי, להתחיל לברר, להתחיל לברר את חלקיו, מה לזרוק לכל הרוחות, ומה להשאיר, לאמץ, אפילו לחזק, כן? זה עיקר עבודת הבירור של הבדלה בין טוב לרע, בעולם הדימוי עצמי. כן, סליחה, אתה רצית לשאול משהו? כן. קודם כל, אתה צריך לראות, הדבר הראשון שעוזר לשנות את הדברים האלו, זה לבחון את הנזק. כן? מי שלא מבחין בנזק, אנחנו לא מדברים איתו בכלל. כשאתה שואל את השאלה כזו, אני יוצא מתוך הנחה שאתה סובל מהדימוי עצמי, מהחלקים הלא טובים. אם אתה סובל, זה כבר דבר גדול. אומר הרב קוק, כל מי שסבל יותר מן הגאווה, יודע יותר לשנוא אותה. קודם כל, אם אתה סובל, לא אתה, עזוב. אם אתה סובל מחלקי הדימוי השלילי שלך, זה כבר התחלה נהדרת. הדבר השני, אחרי הסבל, זה עצם הידיעה שריבונו של עולם, הסמכות העליונה, הוא לא רוצה בהתנהגות הזו. הוא לא רוצה בחלקי הדימוי עצמי. יש סמכות עליונה. דבר שלישי, אותה סמכות עליונה מאמינה בך שאתה יכול להתנהג אחרת, לכן הוא מצווה אותך. כל עוד אתה חי, אתה מצווה. כל עוד אתה חי, לא משנה, גם אם יש לך חלקים לא טובים, כל עוד אתה חי ומצווה, אתה חייב לקיים. הקדוש ברוך הוא סומך עליך, רבה אמונתך. כל בוקר שאנחנו מתעוררים, זה עדות נאמנה שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו. זאת אומרת, מתחילים בדברים האלו. הסבל, הווה מחשב, שכר עבירה אל מול הפסדה. הסבל הנפשי, הסבל הנפשי, הסבל החברתי, כן? הסבל, לפעמים זה אחד הטריגרים החזקים ביותר שמורה לנו שיש לנו דורבן ברגל. אנחנו דורכים ויש לנו כאב ואנחנו קופצים עד לב השמיים. אנחנו מרגישים שיש רכיב לא לגיטימי בעולם הדימוי. זה דבר גדול. הסבל הוא דבר מעולה. אני חוזר לדברי הרב קוק. כל מי שסבל יותר מן הגאווה, יודע יותר לשנוא אותה. מי שלא סובל מהגאווה, אל אדרבה, חוגג אותה, יש לו בעיה, לא איתו אנחנו מדברים. יש לקדוש ברוך הוא דרכים משלו, איך להכניע אותו. ראה, ערך המן ומרדכי. יש לו דרכים שלו. אבל אם אתה שואל, באמת, מה עם הדרכים ליוזמה האישית והבחירה החופשית בדברים האלו? אמרתי, סבל, אחרי הסבל, התבוננות שכלית בגנות הפעולה הזאת, ובשווח היפוכה, התבוננות שכלית, ומשם לתרגולות מעשיות, כן? הזכירה שריבונו שלה מצווה אותנו וסומך עלינו, יש כל מיני דרכים להתקדם. יותר מכך, רגע, למרות זאת, היהדות מדריכה אותה, אין מושג כזה של כזה אני. אין מושג כזה אני. כל דבר שעומד בניגוד לרצון השם, הוא מחויב השינוי והוא בר שינוי, אלא עיקר משימתו של האדם להתקדם, לשנות ולתקן. יותר מכך, שחשוב שכל אחד מאיתנו יבחן את התדמית שיש לו על עצמו, ויראה מה נכון, חיובי ואמיתי עבורו, ומה לא מדויק. אנחנו דיברנו על שתי שגיאות שיכולות להיות בדימוי השקרי. אחת זה פעולות שמנוגדות לתורה, והשני, וזה הערה מאוד חשובה, השני זה פעולות שהן לא מנוגדות לתורה, דיברתי את זה מקודם, אבל אני לא מוחצן, אני מופנם, אני מחכה מישהו. למה אתה מתנהג במוחצנות? אתה לא טיפוס מוחצן. אני רואה. אני רואה ביסודות האופי שלך, אני רואה בהתנהגות בשפת הגוף, שאתה לא מוחצן. למה אתה משחק אותה מוחצן? כי הייתי בחברה כזאת שמי שלא היה מוחצן, הוא לא היה שווה שום דבר. בלי לפרסם את ההישגים שלך, בלי לשחק אותה, שופוני ניינש, שופוני ניינש. בלי זה, לא היית שווה שום דבר. אני חייתי בחברה כזו, לכן אני מוחצן. אז זה ממש לא מתאים לך, זה לא ישרת אותך. המוחצנות היא, הייתי אומר, גורם זר באישיות שלך. אתה מופנם. לא, אני לא אומר שאין לך אחוזי מוחצנות. אתה 8 מופנם, 2 מוחצן. אבל ההתנהגות שלך עכשיו, זה 9 מוחצן. אתה יודע מה אתה עושה לנפש שלך? לנפש היסודית שלך, כפי שברא אותך אלוקים. אתה אונס אותה. כמה שנים אתה אונס אותה? כמה שנים אתה אונס את המופנמות שלך, היא המוחצנות. אתה יודע איזה כאב זה גורם? כן? דבר נורא. זה הכוונה פה. כלומר, פה הכוונה היא לאו דווקא לשפוט את מעשינו, האם זה מתנגד לדברי תורה. פה, זה דברים שתורה לא אוסרת להיות מוחצן. אבל זה לא מתאים לך. אתה צריך לבחון איזה התנהגויות מתאימות לך. מה קורה שאתה מתנהג כפי שאתה מתנהג? האם אתה מרגיש שההתנהגות הזו דורשת ממך אנרגיה עצומה כדי להתמיד בה? האם אתה מרגיש שמחה בנפש שאתה מתנהג ככה כמוחצן? צריך לבחון את זה, כן? לבחון את הזרות של המרכיב ההתנהגותי הזה. זה לא מתאים לך. אגם שאול בנביאים. מה זה? זה לא אתה. לך תשאל את אלה שהולידו אותך. תשאל את האנשים שהכירו אותך, כן? את המטפלת שלך, כן? את הגננת, את המורה. מי אתה? כולם יגידו לך. מה, מי זה יואב? יואב הוא היה בחור מאוד מופנם, מאוד שירי, מאוד עיוני, מאוד רגיש, מאוד רגיש. אז מה הקשר שפתאום יואב יהיה שכלי? פתאום אני עכשיו אתחיל ללמוד גמרא כל היום. את שיטות הראשונים והאחרונים. מה לי ולזה? אני לא פטור מגמרא. אבל זה לא בשבילי. אם אני אשב ואלמד גמרא עכשיו בגלל שכולנו בני גמרא, אני ארוס את עצמי, אני אעזוב את התורה, ככה הרב כותב באורות התורה, שהרבה פעמים הסיבות לעזיבת התורה, שאנשים עושים פעולה שמנוגדת לנפשם, יכול להיות שהוא הגיע למדרגה גבוהה אפילו בלימוד הגמרא, אבל זה לא מתאים לו, הנפש שלו מתקוממת נגדו שנים על גבי שנים, והוא לא שומע את צעקתה ואת בכייה, הוא לא שומע, ואז יום אחד הוא זורק את הכל. אז זה דבר נוסף, כלומר שאנחנו בוחנים את הדימוי העצמי, יש להתבונן. אילו מן ההתנהגויות שלנו, למרות שהן נכונות לגבי פלוני, אבל הן טעות גמורה לגבי אלמוני. לא מתאים לך. זה מה שאני אמר פה בפסקה הזו. המודעות העצמית שלנו. הנה, על זה דיברתי כל הזמן. על מודעות העצמית וההתבוננות, איך הדימוי העצמי שלנו מתבטא במציאות. זה מה שיאמר עכשיו. המודעות העצמית, דברים שאותם התגמתי באמצעות הדוגמאות הרבות שסיפרתי פה, זה נקרא מודעות עצמית. המודעות העצמית מסייעת לנו להתבונן פנימה ולבחון את אותן תפיסות פנימיות שלנו על עצמנו, ובמידת הצורך לערוך שינויים בארדיסק, בדיסק הקשיח, שזה הדימוי עצמי, לעשות שם שינויים, כן. שם, באותו כדור פנימי, כן, שנוצר בפנים, אנחנו יכולים להתחיל לערוך בו שינויים. להתחיל לדחוף פנימה תובנות חדשות, לעורר רגשות חדשות, מידות חדשות, כל אלו עתידים ברבות הימים והשנים, לא צריך להתייש. זה לא פשוט לשנות את הפורמט של הדימוי עצמי, אבל ככל שאנחנו נתחיל להכניס פנימה אל תוך הנפש, בהתנהגויות, במחשבות, בפיתוח המידות המקוריות שלנו, יותר ויותר פעולות, הדימוי העצמי יתחיל וישתנה. הוא יקבל תצורה חדשה. המרכיבים שלו יהיו שונים. ואז נהיה יותר נאמנים לעצמנו. יותר נאמנים לעצמנו. הנה, בואו נראה את זה בפנים. כן? התדמית האישית, זה ראינו בהתחלה, דיברנו על זה בתת ההכרה, כבר דיברנו על זה, נקרא, זה רק נקרא, ולא נדבר כמעט מילה. כן? זה כבר ידוע, התדמית האישית נבנית בעיקר בשנות הילדות, אבל מתי ההתקבעות בגיל ההתבגרות? יש את תקופת, מה שנקרא, שמיים לחים היו. כלומר, ההשפעות התת-הכרתיות שהן חודרות לתוך הנפש, הן לא מתקבעות מיד. יש להם זמן, חלון הזדמנות כזה, שהן עדיין רכות. הן עדיין לא התאבנו, כמו לבה, שהיא פורצת, היא רכה. אבל כשהיא נוחתת על הקרקע, היא הולכת ומתקשה ונהפכת לסלע בזלת. אותו דבר זה גם במשקעים. בילדות יש זמן שהמשקעים הם נוזליים, נוזלים, ויש זמן שהם מתקבעים בגיל ההתבגרות. בגיל ההתגברות יש את ההתקבעות של אותם דפוסים, אותם משקעים שהופיעו בגיל ילדות, הם מופיעים כסלעי בזלת בתוך הנפש, אבל ראינו שאנחנו כבוגרים ובעלי בחירה יכולים לעבוד גם עם הסלעים, גם עם סלעי הבזלת, כמו שאמרתי ממש כמה דקות לפני, כן? אבל פה יש לנו באמת את, הייתי אומר, את התהליך, כן, של הופעת המשקעים, כן, והתקשותם, כן? התדמית האישית נבנית בעיקר בשנות הילדות ומתקבעת בגיל ההתבגרות, כן? קשה יותר לעבוד עם הדפוסים המקובעים, אבל יש כוח לאדם מצד הבחירה החופשית, הוא בעל נשמה, יש סייעתא דשמיא, יש תורה ומצוות, אנחנו לא מרימים ידיים. התדמית האישית, זה פירוט של השורה הקודמת, התדמית האישית מושפעת מהמסרים שהעבירו לאדם על עצמו בילדותו, בין אם זה החברה שהייתה סביבו, בין אם זה הוריו, או גם זיכרונות ילדות של האדם על עצמו. זיכרונות ילדות, דברים שקרו לנו, כל מיני דברים שקרו לנו והשפיע עלינו, על מרקם הרגע שלנו, השפעה משמעותית, אלו הדברים שיש סיכוי יותר טוב שהמשקעים שלהם יחדרו פנימה אל תת ההכרה. כמו כן, גם התמודדויות חוזרות ונשנות, כלומר, לא אירוע אחד בודד, אלא אירוע שחזר על עצמו, חזר על עצמו כמה וכמה פעמים, כל זה יכול להתאפס כחלק מהזהות האישית של האדם. בטעות אנחנו עושים להגדיר את עצמנו, על פי אותו הפורמט, כן? הקדום שהולך ומתגבש ומתקבע עם השנים, ואז כך אנחנו מופיעים בעולם. זה אני. כן? אסור להגיד מילה כזו, כי אדם הוא תמיד נמצא בהתפתחות והתקדמות, כן? ובצמיחה. אנחנו אנשים צומחים, אנחנו אנשים שמתקדמים. אסור לבוא עם קביעות נחרצות לגבי הדימוי העצמי שלנו. התמודדויות חוזרות בשנות מסוים שלהם, הלא תפס כחלק מהזהות האישית של אדם. וכן גם אירוע עוצמתי, אפילו מדובר באדם שהוא נקי מטראומות ילדות, אבל יכול להיות לו אירוע עוצמתי בגיל 20 או 30, גם זה דבר שיכול להשפיע על תפיסת האני. אנשים שמבזים אותו, מלבינים את פניו בפני רבים, כן? שהוא נמצא בעמדה נכבדת. תראו את ביבי נתניהו בכל המשפט הנורא והיום הזה. תגידי לו, מה הוא עשוי האדם הזה? איזה דימוי עצמי יש לו? מדהים! איזה דימוי עצמי יש לו? פלא פלאים. זה בלתי רגיל. מה הוא עשוי האדם הזה בדיוק? כל אדם, לא יודע, אפילו היה מתמוטט ממזמן. ממה יש הזה עשוי? מה זה? פלא פלאים. נו, לפעמים הולך לכותל, שם כיפה, מתפלל, כן. לפני המבצע, אחרי המבצע, כן. ברוך השם, כן. קדוש ברוך איתו. ההתמודדות, וכן גם אירוע עוצמתי בחווייתו, יכול להטביע חותם עמוק על תפיסת האני שלנו, אפילו בגילאים מבוגרים, ראי ערך, חרבות ברזל. לתדמית האישית זה סיכום, שכבר אמרנו, אבל זו המסקנה של הכל. לתדמית האישית יש השפעה רבה על חיינו, כבר ראינו את זה. כן? מתוך כך, רק בגלל הדבר הזה, בגלל שיש לו כוח השפעה כל כך עצום, אנחנו לא יכולים להזניח אותו ולא לפקח על ההשפעות שלו. מתוך כך אנו רואים את החשיבות הרבה ביצירה ובפיתוח של תדמית אישית חיובית. טוב, נעצור כאן. יש לכם דפי סיכום, גם תחשיב זרימה של כל שיעור, וגם תרגילים קצת.